ביצה דף יוד, מתחילים בעזרת השם, דף תת עמוד בית, 15 שורות מלמטה, במילים אבל מתהו מחלון לחלון. המעלה של סעודת יום טוב היא גדולה מאוד. אחד מתלמידי תלמידיו של הארי הקדוש כותב בספרו חמדת ימים, ענייני יום טוב פרק בית, בשם ראשונים, האכילה בחגים ובמועדים, אני מצטט, יחשב כהקבלת פני שכינה על השולחן אשר לפני השם. זה כמו שאדם זוכה להקביל פני שכינה על שולחן אשר לפני השם. בזמן בית מקדש כולנו היינו עולים לרגל, שלוש רגלים, שלוש פעמים בשנה, באים לעזרה, באים לבית המקדש. היום, סעודת יום טוב ותמורת ראיית פנים בעזרה, זה במקום להיראות לפני השם בעזרה. הוא מביא על זה אבל שני תנאים. תנאי ראשון, כשתהיה נעשית על טהרת הקודש אותה סעודה. תנאי שני, ובהאכיל עניים איתו, שיכניס אורחים עניים אצלו בסעודת החג. אם אדם מאוד קשה לו, יש אומרים שהוא יכול לתרום תרומה לארגון צדקה שנותן לעניים סעודות לצורך יום טוב, ובזה הוא גם כן נחשב שהוא מארח עניים לצורך סעודת החג בדרך של כבוד. לא רק זה שסעודת יום טוב נחשב כמו הקבלת פני שכינה, כמו לשבת על שולחן אשר לפני השם, להיראות לפני השם בעזרה, אלא זה נחשב כאילו האדם בנה מזבח והקריב עליו קורבן, כמו שהגמרא מביאה במסכת סוכה דף ממהי עמוד ב', דבריו של רבי שמעון בר יוחאי או רבי שמעון המקוטי, כמו הפירוש הראשון של רש"י שם. ולא בכדי, ההוצאות של סעודת החג הם לא על חשבוננו בכלל, כמו שאומר רב תחליפה בהמשך המסכת בדף ט"ז, שאדם נקצבים לו בראש השנה, שקדוש ברוך הוא יקצוב לנו בעזרת השם, פרנסה בעשירות מופלגת, בהרחבה גדולה ובברכה עצומה. הקדוש ברוך הוא מקציב כמה פרנסה יהיה לאדם, כמה מזונות יהיה לאדם, הקדוש ברוך הוא מקציב בראש השנה לכל השנה כולה, אבל ההוצאות שאדם מוציא, אחד מהדברים זה הוצאת יום טוב, לצורך יום טוב, זה לא מן המניין, אם האדם מוסיף, מוסיפים לו. כל כך המעלה של שמחת יום טוב, סעודת יום טוב היא גדולה ונפלאה. הגמרא עכשיו לפנינו מנסה למצוא דעה שסוברת שמכיוון ששמחת יום טוב היא מעלה כל כך גדולה, אז אולי יהיה מותר אפילו לעשות מלאכות מסוימות שבדרך כלל אסור לעשות אותן, יהיה מותר לעשות אותן לצורך שמחת יום טוב אם אדם אין לו מספיק בשר או מספיק מאכלים ומשקאות לצורך שמחת החג. בנוסף לזה שאנחנו יודעים שביום טוב מותר לאדם לעשות מלאכות מסוימות, אם זה לצורך מאכלים ומשקאות, מלאכות לצורך אוכל נפש. אבל הגמרא מנסה למצוא עוד ועוד קולות, אולי יש דעה שמקלה עוד יותר לצורך שמחת יום טוב. במשנה למדנו, אין מוליכין את הסולם משובח לשובח, כך סוברים בית שמאי. אסור, אדם שרוצה לקחת יונים לצורך סעודת יום טוב, היום זה פחות מצוי שאנשים אוכלים יונים, בסעודת יום טוב, אבל אז זה היה יותר מצוי, אולי בעתיד שוב פעם זה יחזור, שאנשים יהיה להם הנאה מיוחדת לאכול בשר של יונים, אבל אלה שרוצים לאכול בשר של יונים, וצריכים בשביל זה לקחת את היונים מהשובח, אז אם אדם צריך בשביל זה לקחת סולה משובח אחד לשובח אחר, אומרים בית שמאי זה אסור, אפילו אם על ידי זה הוא ימנע משמחת יום טוב. מה כן? באותו שובח יש הרי הרבה תאים, שבכל תא יש את זוג יונים, הוא יכול... אם הסולם נמצא מול תא אחד ושם אין לו את היונים לקחת, הוא יכול להטות את הסולם לתא אחר באותו שובח ומשם לקחת את היונים. בית הלל אומרים, מותר לכתחילה לטלטל את הסולם משובח אחד לשובח אחר. אומרת הגמרא, כן, אבל מתהו מחלון לחלון וכולי, מה אתה רואה מפה אלמה? שכאן הרי הבן אדם בשביל מה הוא רוצה את היונים, לצורך שמחת יום טוב, ובית שמיים מחמירים עליו ובית הלל מקילים עליו. על מגבי שמחת יום טוב בית שמאי לחומרה או בית הלל לכולה. אתה יודע, אני מאוד מתפלא, אומרת הגמרא. הרי המשנה הראשונה בתחילת המסכת, מה למדנו? ורמין הוא, המשנה הראשונה שם כותבת, הרי יש מצווה כשאדם שוחט חיה, או שהוא שוחט עוף, לחסות את הדם. יש חיוב כיסוי אדם. אם אדם ביום טוב, הרי מותר משום מלאכת אוכל נפש לשחוט חיה, מותר לשחוט גם בהמה, בהמה ולא חייבת במצוות כיסוי אדם. אם רוצה לשחוט חיה או עוף שהם חייבים בכיסוי אדם, אז הוא צריך להכין לפני כן אפר לצורך כיסוי אדם, כי את האפר, מלאכת חפירה, לטחון את גושי האפר ולחפור, יכול להיות שזה יהיה מלאכות שאסור לעשות אותן ביום טוב, לכן אדם צריך להכין את האפר מבעוד יום. אבל אם האדם לא הכין אפר מבעוד יום, אז לפי דעת בית שמאי, בית שמאי השוחט חיה ועוף ביום טוב, בית שמאי אומרים מותר לו מלכתחילה, אפילו שלא יהיה לו אפר מוכן מבעוד יום, לשחוט את החיה והעוף. אבל מה? יחפור בדקר ויחסה. מדובר שלפני יום טוב הוא נעץ, יתד, מעדר בקרקע, ועכשיו הקרקע שם, האפר הוא אפר תיכוח, זה נקרא, עדיין הוא אפר מפורר, שאין פה חשש שהוא תוכן את האפר ביום טוב, שובר משום מלאכת תוכן, אין כאן בעיה של מוקצה, למה? כי הוא כבר הכין את האפר מבעוד יום, על ידי שהוא נעץ שם את המעדר, את היתד, את הדקר, וגם אין בעיה של חופר, של בונה, מכיוון שהוא לא צריך את הבור, אלא הוא צריך את האפר, אז אם הוא הכין את הדקר נעוץ מבעוד יום, לפי בית שמאי מותר לו לחפור בדקר ולחסות, הם מקלים, בבית הלל אומרים לא ישחוט, אפילו לצורך סעודת יום טוב, אפילו שהוא פוגם בשמחת יום טוב, אלא אם כן היה לו אפר מוכן מבעוד יום, כי אם לא, גם אם יש כאן דקר נעוץ בקרקע ואין מוקצה, גם אם כשהוא לוקח את האפר הוא לא עובר משום מלאכת בונה כשהוא עושה חפירה, בגלל שהוא מתכוון הוא מקלקל, הוא מתכוון סך הכל לקחת את האפר, הוא לא צריך את הגומה, הוא לא צריך את הבור, אבל יש כאן בעיה שחוששים שמה הוא יתכון את האפר. אפילו שמדובר פה באפר תיכוח, חוששים אולי יש שם גושים, ותוך כדי שהוא יפורר, תוך כדי שהוא יחסה את אדם, הוא יפורר את אותם גושים, לכן זה אסור. מדרבנן, רואים אם כן, שכאן לעניין שחיטה, לשחוט לצורך סעודת יום טוב, אם אין לו אפר מוכן, בית שמאי מקלים ובית הלל מחמירים, ומקודם ראינו לעניין, לקחת סולם משובח לשובח, בדיוק להפך, דווקא בית הלל הם אלה שמקילים ובית שמאי הם אלה שמחמירים. תרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, מוחלפת השיטה. רש"י מבאר שמחליפים את הדעות כאן לעניין סולם. צריך לומר שבית שמאי הם אלה שהקלו לעניין שמחת יום טוב, שגם אם אדם אין לו אפר מוכן מבעוד יום הוא יכול לשחוט, הם מקלים גם כאן לטלטל את הסולם משובח לשובח. בית הלל שהחמירו שם ולא יתירו לשחוט אם אין לו אפר מוכן מבעוד יום, הם גם לא יתירו לטלטל את הסולם משובח לשובח. שואלת הגמרא, ממאי? מי אמר שצריך להחליף את השיטות במשנה? דילמה, ייתכן לומר שהדעות שלהם גם לעניין כיסוי אדם וגם לעניין סולם של השובח, כל מקום יש טעם בפני עצמו. דילמה, עד כאן לא כאמרי בית שמאי, הטעם. אולי כל מה שבית שמאי במשנה הראשונה במסכת התירו ללכת ולקחת אפר, לחפור אפר בשביל כיסוי אדם, והתירו לשחוט גם אם בשביל כיסוי אדם יצטרך לחפור לצורך לקיחת אפר לכיסוי אדם, אלא איך הדעיקה דקר נעוץ? כי בית שמאי טוענים, למה לא? למה שיהיה אסור לשחוט? כי לא יהיה לך אפר לכיסוי אדם? למה שלא יהיה לך? יש כאן דקר שנעוץ בקרקע, אז האפר שנמצא בסמוך לדקר הוא מוכן לצורך כיסוי אדם. מה תגיד, אתה חופר? ואז אם כן יש כאן מלאכת בונה? לא, כי הטעם שאני לוקח את האפר זה לא בשביל לחפור, אלא בגלל שאני צריך את האפר, אז זה נקרא מקלקלין, אז פטור. אין פה בעיה של חופר. מה תגיד? כן, אבל כשאתה תבוא ותפזר את האפר בשביל כיסוי אדם, אתה עובר משום מלאכת תוכן. התשובה היא לא, זה אפר תיכוח. אבל איך הדעיקת דקר נעוץ? אבל באותו מקרה, שאדם רוצה לשחוט חיה ועוף, ואין לו אפר לכיסוי אדם, אם לא יהיה לו דקר נעוץ בקרקע, אם לא יהיו לו את כל היתרים שהזכרנו, את כל הסיבות שהזכרנו שאפשר להתיר, אז גם בית שמאי לא יתירו לחפור. אז אם כן, מה אתה רואה מפה? שאפילו שבעצם האפר הזה הוא כבר תיכוח, זה לא שאתה צריך לחפור באמת, אלא האפר הזה כבר מפורר ועומד, בכל זאת בית שמאי מחמירים. זה אותו דבר גם כאן, במשנה שלנו, בית שמאי מחמירים ואומרים, אם יש פה שובח שבשביל להוציא משם היונים צריך לטלטל סולם ממקום למקום, יש לנו בעיה שיטלטל את הסולם. למה? כי אנשים רואים בן אדם לוקח סולם על הכתף ביום טוב, יגידו, בשמונה בן אדם הזה מטלטל היום סולם, הוא מחלל יום טוב, בטח הוא הולך עכשיו לשים טיח על הגג, כדי שלא ידלוף גשם דרך התקרה. אז משום חשד, חכמים אסרו. וגם בית הלל, אפשר להסביר שבכל מקום יש להם טעם לגופו של עניין. הנה, מיד כאן לא כאמרי בית הלל הכה, כל מה שבית הלל כאן מתירים לקחת סולם משובח לשובח אחר, בשביל לקחת משם יונים לצורך סעודת יום טוב, אלא דשובחו מוכיח עליו, כי רואים לפי הסולם שזה סולם של שובח, זה סולם קטן, אז זה מוכיח שהוא לא הולך עכשיו לשים טיח על הגג, אף אחד לא יחשוד בו שהוא הולך לטייח את הגג שלו, כי בשביל לטייח את הגג היה סולם של עלייה, זה היה נקרא, סולם גבוה, והוא לא לוקח סולם גבוה, הוא לקח סולם שנקרא סולם של שובח, זה סולם קטן יותר, אז כולם רואים שבן אדם לוקח סולם בשביל השובח, לכן בית הלל מתירים, אבל הטעם לא, שם אדם שאין לו אפר, והוא יבוא לשחוט ביום טוב, זה בית הלל לא יתירו, אתה יודע למה? מכיוון שאולי האפר שהוא ירצה לקחת בשביל כיסוי אדם, אם הוא לא יכין את האפר מבעוד יום, אולי הוא יבוא, כשהוא יבוא לפזר את האפר, הוא יבוא לקטוש גושים מסוימים שהוא לא שם לב אליהם קודם, יבוא משום מלאכת תוכן. אז אם כן, אין סתירה בין דברי בית שמאי ובית הלל לעניין שחיטת חיה ועוף ביום טוב, לבין דבריהם כאן לעניין העברת סולם משובח לשובח. אבל על כל פנים ראינו שרבי יוחנן אמר מוחלפת השיטה, שכשיש לך פה סתירה בדברי בית שמאי לבין בית הלל, צריך באמת לשנות את הגרסה ולהחליף את הדעות שלהם. אלא היא קשיא הקשיא, האם באמת יש דבריו של רבי יוחנן שהחליף את השיטה בין שתי הדעות, זה על סתירה אחרת בין המשנה הראשונה במסכת לבין המשנה הבאה שתכף נעסוק בה בדף י'. אחד שבא ביום טוב, הוא רוצה לקחת עופות מהשובח בשביל שמחת יום טוב, כדי שיהיה לו לאכול ביום טוב, יש בעיה, היונים הם מוקצים, אסור לקחת אותם ביום טוב. אלא אם כן, אדם מייחד אותם מבעוד יום, ערב יום טוב, את היונים האלה אני רוצה בשביל שמחת יום טוב. השאלה היא איך הוא מייחד את היונים לצורך שמחת יום טוב, יש בזה שתי דעות. בית שמאי אומרים, לא ייטול עופות או גוזלים ביום טוב מהשובח, אלא אם כן נענע בידיים את העופות מבעוד יום, והוא ייחד אותם שאותם הוא רוצה לקחת מחר ביום טוב לצורך סעודת החג. בית הלל מקילים ואומרים, מספיק שהוא עומד בערב החג ומצביע. זה וזה אני נוטל מחר לצורך סעודת החג. על מה, מה אתה רואה פה, מי מחמיר ומי מקל לעניין סעודת יום טוב? גם בשמחת יום טוב, בית שמאי אוסרים עצם זה שהוא מצביע ואומר, זה וזה אני לוקח למחר, אלא הוא צריך לנענע בידו, לחומרה, ובית הלל שאומרים שמספיק שמצביע, הם הולכים לכולה, ורמין, יש לי סתירה, למדנו במשנה הראשונה במסכת, השוחט חייב העוף ביום טוב, בית שמאי אומרים, מותר לו לשחוט, אפילו אם הוא לא הכין אפר מבעוד יום, אלא הוא רק נעץ את הדקר מבעוד יום, יש לו דקר נעוץ ויש לו אפר תיכוח, מותר לו לקחת אפר מבעוד יום, מותר לו לקחת אפר ולעשות כיסוי אדם, בית הלל אוסרים לשחוט, אלא אם כן הכין אפר מבעוד יום, אז אתה רואה שבית הלל מחמירים, ובית שמאי הם אלה שמקלים. אמר רבי יוחנן, מוחלפת השיטה, באמת המשנה לעניין היונים, איך מכינים את היונים שהם לא מוקצים, צריך להחליף שם את הדעות. ובית שמאי שהם הקלו לשחוט למרות שאדם לא הכין אפר לפני כן, משום שמחת יום טוב, הם גם הקלו בעצם שאדם יצביע איזה עופות הוא רוצה לקחת למחר, שהם לא יהיו מוקצה. ובית הלל שמחמיר ואומר שלא ישחוט אלא אם כן היה לו אפר מוכן מבעוד יום, אותם בית הלל גם יחמירו ויאמרו שכדי שלא יהיו היונים מוקצים, הוא יצטרך לנענע בידו את אותם יונים שהוא מעוניין לקחת לצורך סעודת יום טוב. דוחה הגמרא גם כאן, מי אמר שצריך להחליף את השיטות, ודילמה לא היא, עד כאן לא אמרי בית שמאי שאפשר לחפור בדקר, אם יש לו אפר תיכוח כבר, שהוא כבר תחון, והוא גם דקר נעוץ מבעוד יום, אלא איך הדיקה דקר נעוץ מבעוד יום, לכן אין איסור דרבנן, כי האפר כאן הוא תיכוח, זה אפר מפורר, ולחפור בור כבר אמרנו, הוא לא מתכוון לחפירה, הוא רוצה סך הכל את האפר, זה לא נקרא מלאכת בונה, מה תגיד, זה מוקצה, זה לא מוקצה, כי הוא נעץ דקר מבעוד יום, לכן בית שמאי מקלים ללכת ולקחת את האפר הזה, לעשות שחיטה, לשחוט את החיה או העוף על סמך הדקר הנעוץ, על סמך האפר הזה. אבל גם הם בעצמם יודו, איך הדלק הדקר נעוץ? לא, גם יש לנו אפר תיכוח כאן, אפר שהוא מפורר. יהיה אסור לשחוט חיה או עוף, ועל סמך שהוא יכול לקחת את האפר ולחסות. למה? כי הוא לא הכין את האפר, הוא לא נעץ דקר מבעוד יום, אפילו שיש פה בעיה של שמחת יום טוב. לכן גם בית שמאי הסברו לעניין יונים, שאדם בא להכין אותם ערב יום טוב, זה לא יספיק שהוא יגיד זה וזה אני נוטה למחר, אלא הוא צריך בפועל לנענע אותם. למה? כי יכול להיות שהיונים האלה כחושות, והוא לא שם לב לזה, כי זה נראה לו כמו היה לו נוצות, זה נראה לו מנופח, זה נראה לו מה שמספיק, יש פה מספיק בשר, ואחרי זה כשהוא יבוא לקחת את היונים, פתאום הוא יראה שזה יונים כחושות, בקושי אור ועצמות, אין מה לעשות איתם לצורך סעודת יום טוב, זה יבוא לקחת אולי עופות אחרים. לכן בית שמאי אולי יחמירו ויסברו שלא ייטול, אלא אם כן ינע מבעוד יום. אינה, מגם בדעת בית הלל אין סתירה. עד כאן לא כאמרי בית הלל הכה, שמספיק שאומר זה וזה אני נוטה למחר וכבר יוכל לקחת יונים מהשובח ביום טוב, אלא כיוון דמוקצה הוא. יש פה בסך הכל איסור מוקצה שהיונים הם לא מיועדים לאכילה. אז בשביל לבטל איסור מוקצה, בעומד ואומר זה וזה אני נוטה למחר, סגי, בשביל לבטל את איסור מוקצה, מספיק שהוא אומר, תשמע, את אלה אני רוצה לקחת, אני לא מקצה אותם, אני לא צריך לנענע בידו. גם לא חוששים שהוא יחזור בו, אנחנו סומכים עליו בתביעת העין שלו, שהוא בטח מזהה איזה יונים הם טובים בשבילו. אבל הטעם כשהוא בא לשחוט ביום טוב, בזה הוא לא מתיר. אלא, אם יש את הדברים שרבי יוחנן אמר שצריך להחליף את הגרסה ולשנות את הדעות, היא קשיה, הקשיה, זה נאמר לעניין משנה אחרת. בית שמאי אומרים, יש כלי שנקרא אלי. מה זה הכלי הזה? זה מין מגש שעליו היו קודשים חיטים. ביום טוב אסור לקטוש חיטים, אז אלי הוא מוקצה. לכן בית שמאי אומרים, אין נוטלין ביום טוב את האלי לקצב עליו בשר, למרות שלקצב ולחתוך חלקי בשר מותר ביום טוב, מותר גם לבשל ביום טוב. בכל זאת, אבל הכלי הזה הוא מוקצה, כי הכלי הזה מיועד לטחון בו, לקטוש בו חיטים. ובית הלל מתירים לצורך יום טוב. מה אתה רואה מפה? על מגבי שמחת יום טוב, בית שמאי לחומרה ובית הלל לכולה. ורמין, יש לי סתירה מהמשנה הראשונה במסכת. השוחט חיה ועוף ביום טוב. בית שמאי אומרים מספיק שיחפור בדקר ויחסה, ובית הלל אומרים לא יחפור אלא אם כן היה לו דקר נעוץ מבעוד יום. אתה רואה מפה שבית שמאי מקלים ובית הלל מחמירים. אמר רבי יוחנן, מוחלף את השיטה, באמת לעניין אלי צריך להחליף את הדעות. כי בית שמאי באמת מקלים לעניין שמחת יום טוב, ובית הלל מחמירים. שואלת הגמרא, ממאי? מי אמר שצריך להחליף את השיטות לעניין אלי? דילמה לא היא, עד כאן לא קאמרי בית שמאי הטעם, למה הם מתירים לשחוט ולקחת אחר כך אפר, משום דאיכא דקר נעוץ? אלא איך הדאיכא דקר נעוץ מבעוד יום, אז אין כאן שום חשש של חילול שבת אפילו מדרבנן, אבל איך הדאיכא דקר נעוץ לא, הרי שם באותו מקרה בדיוק, אם האדם יש לו אפר תיכוח, אבל הוא לא נעץ דקר מבעוד יום, הוא לא נעץ את המעדר מבעוד יום, אז גם בית שמאי לא יתירו לו לשחוט את החיה והעוף, ולא יוכל להשתמש עם האפר לכיסוי אדם. אז אתה רואה שיש מקרה שגם בית שמאי לא יתירו, אפילו משום שמחת יום טוב, לעשות את המלאכה הזאת. ואז אם כן, אותו דבר גם לעניין אלי, בית שמאי לא יכולים להתיר דבר שהוא אסור, הם סוברים שאלי הוא מוקצה, ואסור לטלטל אותו, אסור להשתמש בו, אפילו לצורך דבר המותר. הנה, מגם דעת בית הלל אין סתירה, כי עד כאן לא קאמרי בית הלל הכה, שמותר לי כן לטלטל את האלי בשביל להשתמש בו, לקצב בו בשר, אלא דאיכא תורת כלי עליו, כי הוא כלי, הוא מיועד לקטישת חיטים. רק מה, אז קטישת חיטים זה מלאכה שאסורה ביום טוב. אז זה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור. כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל אותו כשאני צריך אותו לצורך דבר היתר, לצורך גופו זה נקרא. אבל הטעם, אדם ששוחט ביום טוב, אם הוא לא יכין אפר מבעוד יום, לא יתיר בית הלל לשחוט חיה ועוף. אז אם כן, זה לא סותר, לא חייבים להחליף את השיטות. אלא היא קשיה, הקשיה. אם יש סתירה, שלכן רבי יוחנן אמר שצריך להחליף את הדעות בין בית שמאי לבין בית הלל, זה לעניין הדברים הבאים שנתווכחו בהם בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים, למה מותר לו לשחוט בהמה לצורך שמחת יום טוב? האור של הבהמה, זה דבר מאוד יקר. אפשר להשתמש עם זה בשביל הרבה דברים, לייצר מזה הרבה דברים. אבל בשביל לייצר מהאור דברים, צריך לאבד את האור. צריך לייבש אותו, לאבד אותו, להכין אותו, שיהיה ראוי לעשות ממנו כל מיני דברים. אז בית שמאי אומרים, אין נותנין את האור שהוא פושט מהבהמה, אחרי שהוא שחט את הבהמה בחג, לפני הדורסן. הכוונה לפני מקום שדורסים שם, שאנשים דורכים שם, במקום שאנשים הולכים. כי כשאנשים דורכים על האור, זה מאבד את האור, זה מתחיל את העיבוד שלו. ולאבד אור ביום טוב, זה מלאכת מאבד, זה לא אותר ביום טוב. אז אם כן, אסור לו לשים את האור באותו מקום. אפילו שהוא חושש, אם אני עכשיו אשאיר את האור של הבהמה באיזה פינה, אז עד מוצאי יום טוב האור הזה יתקלקל. עדיף לי שאנשים ידרכו על זה ויתחילו את העיבוד של האור, כדי שהוא יהיה ראוי, אני יכול לעשות איתו אחרי זה כל מיני דברים. ויותר מזה, לא רק זה שאסור לי לשים את האור של הבהמה במקום שאנשים דורכים שם כדי שהם יעבדו את זה, התחילו את העיבוד של זה, אלא ולא יגביינו אחרי שחיטת הבהמה, אחרי סיום הפשטת האור של הבהמה, הוא חייב להשאיר את האור באותו מקום, אסור לו עכשיו להגביה את האור כדי לטלטל את זה ממקום למקום. אלא אם כן, יש עליו, על האור, כזית בשר, שמותר לטלטל את האור בגלל הבשר, כי מותר לטלטל את הבשר, אז אגב הבשר מותר גם לטלטל את האור. בית הלל מתירים מפני צורך יום טוב, כי אם אתה לא תתיר לאדם לשים את האור במקום שאנשים דורכים שם, אז הוא יחשוש לפני שהוא שוחט את הבהמה, הוא יגיד לעצמו, אם אני שוחט עכשיו את הבהמה, אני לא יוכל לאבד את האור אחר כך, אני מפסיד את כל האור, אני מעדיף להימנע מאכילת בשר היום, נאכל דברים אחרים, ולפחות אני אשחט את הבהמה במוצאי יום טוב, אז אני אוכל להשתמש עם האור לאיבוד, בשביל שהוא לא יימנע משחיטת הבהמה, אמרו טוב, אתה יודע מה, תאבד את האור, מה פוש, אל תאבד את האור ממש, אבל תשים את זה במקום של אנשים דורכים שם והולכים שם, התחילו את העיבוד של האור, לא תפסיד את האור, וככה גם יהיה לך יותר קל לשחוט את הבהמה לצורך יום טוב. אבל מה אתה רואה מפה שבית הלל מקלים ובית שמאי מחמירים? על מה? לגבי שמחת יום טוב, בית שמאי לחומה ובית הלל הולכים לכולה, אומרים, הנה, יש לי סתירה במשנה הראשונה במסכת, שם כתוב, השוחט חייב עוף ביום טוב, דווקא בית שמאי הם אלה שמתירים לו לשחוט אפילו שאין לו אפר מוכן, העיקר שיש דקר נעוץ מבעוד יום. בית הלל אומרים, אנחנו צריכים ממש אפר מוכן מבעוד יום, ואם לא, לא ישחוט. אמר רבי יוחנן, על זה מוחלפת השיטה. באמת, צריך לומר שבית שמאי מקלים משום שמחת יום טוב, הם גם מקלים לו לשחוט את הבהמה ולשים את האור לפני הדורסן, בית הלל הם אלה שמחמירים ולא מתירים לשחוט אם אין לו אפר מוכן בעוד יום, הם גם כן יחמירו שלא מתירים לו לשים את האור לפני הדורסן. גם הגמרא כאן, דילמה לא היא, אולי לא צריך להחליף את השיטות, עד כאן לא קאמרי בית שמאי הטעם, אלא איך הדעיקה דקר נעוץ, כל מה שבית שמאי מתירים לשחוט בהמה, ואיך הוא יחסה את הדם באפר, על ידי האפר שהוא ייקח מהמקום שנעוץ שם דקר. אבל אם לא היה דקר נעוץ שם, איך הדלק הדקר נעוץ? הרי בית שמאי בעצמם לא היו מתירים. לא מתירים לאדם לקחת אפר אם הוא לא הכין אותו מלפני יום טוב. כאן, כשהוא הכין את האפר מבעוד יום, לכן הם מתירים לו להשתמש עם האפר הזה. לכן הם מתירים לו לשחוט על סמך האפר הזה. אם כן, אתה רואה שבית שמאי יש מקרים מסוימים שמחמירים אפילו משום שמחת יום טוב. אתה אומר לו, מה זאת אומרת? אם אין דקר נעוץ מבעוד יום, לא ישחוט, אבל לא יהיה לו בשר, אז לא יהיה לו בשר. אתה רואה שיש מקרים שגם בית שמיים מחמירים, אפילו שזה שמחת יום טוב, זה דבר גם כאן, הם לא יתירו לו לשטוח את האור במקום שאנשים דורכים, אפילו שהוא ימנע משמחת יום טוב. לא יתירו לו לטלטל, כי יש בזה איסור דרבנן. גם בדעת בית הלל לא חייב להיות שיש פה סתירה בדבריהם, ולא צריך להחליף את הדעות. הנה מיד כאן לא כאמרי בית הלל הכה, שמותר לטלטל את האור אחרי השחיטה, ומותר אפילו להניח אותו במקום שאנשים דורכים כדי שזה יתחיל את העיבוד וזה לא יתקלקל, אלא מכיוון שהאור הזה, אתה יודע למה מותר לטלטל אותו? כי הוא ראוי לשימוש, הוא לא ממש מוקצה. מה תעשה עם האור הזה? דחזה למזגה על האלווי. אני יכול להניח אותו על הקרקע ולשבת עליו במקום שלא נוח לשבת, על הרצפה. אפשר לשטוח את האור הזה. אז אם כן, אפשר להשתמש עם האור לצורך יום טוב, בשביל זה מותר לטלטל את האור. אבל האדם, אדם שוחט ביום טוב, לא יש שום סיבה למה מותר לו לשחוט את החיה או העוף אם אין לו אפר מוכן מבעוד יום. אלא היא קשיא, אם יש סתירה בין בית שמאי לבין בית הלל שצריך לומר שמחליפים את הדעות שלהם בגלל הסתירה, הקשיא, דבר אחר ששם יש לנו את הסתירה. יש ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל לעניין פתיחת קיוסק ביום טוב. היום אנחנו לא רגילים לפתוח קיוסקים ביום טוב, אנשים מכינים את הכל לפני כן. אסור לאדם למכור מוצרים ביום טוב, אבל פעם בזמנם היה מושג כזה שבעלי הקיוסקים היו פותחים ביום טוב, לא היו מוכרים מוצרים לצורך החג, היו נותנים לאנשים לקחת בחינם, לא היו מדברים בכלל על כסף, רק מה, אנשים היו נאמנים, אחרי החג היו באים נותנים מתנה את הסכום, כמה שמה שהם לקחו היה שווה, וזה מותר כן לעשות ביום טוב מעיקר הדין. צריך לדעת שאותם קיוסקים, אותם דוכנים, המבנים עצמם היו מבנים כמו מה שנקרא קרוון, מבנים תלושים כאלה, מבנים ניידים, לא קבועים בקרקע. לכן אין לזה דין של בניין ממש מהתורה, ללכת ולקבוע שם המדף או להוריד את המדף, אין משום מלאכת סותר, כי זה כלים, יש דעה שאומרת שאין בנייה וסתירה בכלים מהתורה. עכשיו, מה היה צריך לבנות או לסתור באותם הקיוסקים? זה היה מין חלון ששם היו שמים מדף, ועל המדף היו שמים את כל המוצרים. עכשיו, בית שמאי אומרים, אין מסלקין את הטריסין ביום טוב. זאת אומרת ככה, להשכיב ולשטוח את המדף, כולם יודעים שמותר. למה? כי הוא לא באמת בונה, כי זה כלי, כל המבנה הזה הוא מבנה נייד, ואם כן אין בניין ואין בניין בכלים, לכן זה מותר. אבל כשהוא בא עכשיו לסלק את המדף ולסגור את החלון, עם אותו מדף, עם אותה פלטה, הוא היה גם פותח וסוגר את אותו חלון. אז אומרים בית שמאי, אין מסלקים את הטריסין ביום טוב, זה מלאכת סותר, כי מדרבנן יש גם מלאכת סותר בכלים. בית הלל מתירים. למה? מתירים אף להחזיר, למה? כי אם לא תתיר לו, אחרי שהוא יסיים לחלק את המוצרים לכולם, ביום טוב לא תתיר לו להחזיר חזרה ולסגור את החלון עם אותו מדף, הוא לא יבוא לפתוח מלכתחילה, ואז אנשים ימנעו מיונג יום טוב. לכן התירו. אפילו שזה לא לצורך יום טוב, זה שהוא סוגר את הדוכן, אבל כדי שהוא לעודד אותו לפתוח, אתה חייב לאפשר לו גם לסגור. אלמה, מה אתה רואה מפה? בית שמאי מחמירים ובית הלל מקילים, גבי שמחת יום טוב, בית שמאי לחומר, בית הלל לכולה, הורי מיני, יש לי סתירה ממשנה ראשונה במסכת, השוחט חייב ועוף ביום טוב וכולי, בית שמאי מתירים לו לשחוט, על סמך זה שיש לו יתד, דקר מוכן מבעוד יום, נעוץ בקרקע מבעוד יום, וישחוט ויקח משם אפר לחסות, ובית הלל מחמירים, לא ישחוט אלא אם כן היה לו אפר מוכן מבעוד יום, אתה רואה מפה שבית שמאי מקלים, ובית הלל מחמירים משום שמחת יום טוב, אז בישלם הבית שמאי, הבית שמאי, לא קשי, אז זה לא סותר. הטעם, דעיקה דקר נעוץ. לעניין, מה שבית שמאי מתירים, זה כשאדם נעץ את המעדר, את היתד בקרקע, ולכן האפר שם הוא לא מוקצה, כי הוא הכין את האפר לצורך כיסוי אדם, וגם האפר הזה מפורר, וגם אין פה משום מלאכת בונה, כי בסך הכל הוא לוקח את האפר, הוא צריך את האפר, הוא לא צריך את הגומה. אבל באותו מקרה, אם לא היה דקר נעוץ, בית שמאי היו מחמירים. אז הכה, פה לעניין הדוכן, לעניין הקיוסק, לעניין אותו מדף ששמים בחלון של החנות, אין פה את המושג של דקר נעוץ. כי פה בעצם הוא סותר את הבניין מדרבנן, אין פה איזה משהו שהוא יכול לעשות איזשהו סימן, שהוא מכין או משהו, לא שייך כאן היתר של דקר נעוץ. וזה בית שמאי יחמירו. אלא בית הלל, הבית הלל, קשיא, דבריהם סותרים, כי לעניין כיסוי אדם, אם אין לאדם אפר, הם מוסרים עליו לשחוט, מחמירים, אפילו שהוא ימנע משמחת יום טוב, אז למה כאן הם מתירים לו לסתור את המדף, כדי לסגור את החנות, כדי לעודד אותו מראש לפתוח, כי הוא יודע שאחר כך יוכל לסגור. ועל זה אמר רבי יוחנן, מוחלפת השיטה, באמת, צריך להחליף כאן בעניין טריס את הדעות, שבית הלל הם אלה שאוסרים לו לסגור את החלון, אוסרים לו לסתור את המדף ולסגור את החלון, ובית שמאי הם אלה שמתירים. ולפי דעת רש"י מבארים שפה בעצם זה נעצר. באמת, זה המקרה שלו רבי יוחנן התכוון, שצריך להחליף את השיטה. אבל יש הרבה ראשונים שגורסים כאן את ההמשך. ודילמה לא היא, עד כאן לא כאמרי בית הלל הכה, שמותר לפתוח חנות ביום טוב, ומותר אפילו גם לסגור אחר כך את הדף, אלא משום דאין בניין בכלים ואין סתירה בכלים. הם סוברים, כיוון שהמבנה הזה הוא נייד, הוא לא מחובר לקרקע, אז זה סך הכל נחשב כלי, אז מה הבעיה כשאתה פותח את המדף, אתה ככה מחבר אותו על החלון, שמה, אתה עושה פה מלאכת בונה? אין בונה בכלים. מה הבעיה כשאתה אחרי זה סוגר את החלון בחזרה? מלאכת סותר? אין סתירה בכלים, אין בנייה ואין סתירה בכלים, בסך הכל כלי כל הקיוסק הזה. לכן בית הלל מתירים, אבל הטעם לגבי שחיטה, שאדם רוצה לשחוט חיה ועוף, אין לו אפר מוכן מבעוד יום, אין לו אפר מוכן מבעוד יום, רק יש לו דקר נעוץ, זה לא מספיק, לא ישחוט, אלא אם כן, הכין את האפר מראש. ראינו במהלך הסוגיה כבר את המשנה הזאת, שיש ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, כשיש שובח, שיש שם יונים, אסור לי סתם ככה ביום טוב ללכת לקחת יונים בשביל לשחוט ולאכול ביום טוב, כי היונים סתם הם מוקצה, אדם לא מייעד אותם לאכילה. בדרך כלל הם מיועדים להטלת עוד ביצים ועוד ביצים ועוד גוזלים ועוד גוזלים. ובשביל שאדם יוכל לקחת עופות ביום טוב, לצורך שמחת יום טוב, הוא צריך להכין ולייחד את העופות שהוא רוצה לקחת כדי שהם לא יהיו מוקצה. איך הוא מכין אותם? בית שמאי אומרים, זה לא מספיק שהוא מצביע איזה עופות הוא רוצה לקחת, לא ייטול אלא אם כן יענע אותם בידיים והזמין אותם לאכילה מבעוד יום לפני יום טוב. בבית הלל אומרים, לא צריך לנענע את היונים או את הגוזלות, אלא מספיק שהוא עומד מבעוד יום בערב יום טוב, הוא אומר, גוזל זה וגוזל זה, אני נוטל למחר. הטבע של היונים, שפעם ראשונה, כשהם מביאים ביצים וגוזלים, הזוג הראשון הם הכי מחוברים אליו וקשורים אליו. ולפעמים אם בעל השובח רוצה, שהיונים, הזכר והנקבה שמטילים את הביצים ואם את הגוזלים יישארו בקן, אז הוא משאיר אצלם את הזוג הראשון של הגוזלים. וככה היונים נשארים בקן ומביאים עוד ועוד גוזלים. אחר כך, אז מהזוג הראשון והלאה, היונים לא כל כך מקפידים על הגוזלים שלהם אם ייקחו אותם משם. בכל מקרה הם יישארו בקן כי הם קשורים לגוזלים שכן נמצאים שם. עכשיו הדרך הוא של היונים שכל חודש מניסן עד טבת הם יולדים שתי גוזלות, זכר ונקבה, וכל זוג כזה נקרא בריחה. אמר רב חנן ברמי, המחלוקת שהתווכחו בית שמאי ובית הלל איך מזמינים ומכינים גוזלים לצורך סעודת יום טוב, זה בבריחה הראשונה. הזוג הראשון שנולד בחודש ניסן, הזוג הראשון שנולד השנה הזאת, שהדרך שמשאירים אותו בקן, בשביל שהיונים לא יעזבו וישארו בשובח. ועל זה הוויכוח. דבית שמאי סברי, פה לא מספיק שהוא אומר זה וזה אני לוקח. הוא צריך בפועל ממש לקחת אותם בידיים, ולנענע אותם בידיים ולהזמין אותם לאכילה. למה? גזרינן דיל מעטי להימלוכי. אולי בסוף, עכשיו הוא הכין את הגוזלים האלה, הוא אמר זה וזה אני לוקח למחר, אבל ביום טוב פתאום אני אחשוב לעצמו, אם אני אקח את הגוזלים האלה, האמא, היונה, תלך מפה מהשובח, ולא תטיל לי עוד ביצים, לא תביא לי עוד גוזלים. אז הוא יתחרט, והוא בסוף לא ייקח את הגוזלים האלה. אז אם כן הוא תלטל את זה שלא לצורך. לכן, כן, הוא יבוא ביום טוב, ייקח את הגוזל, ואז הוא יגיד, לא, אני משאיר את זה פה, נמצא שהוא טלטל את הגוזל שלו לצורך. לכן אמרו, לפני יום טוב, כבר תיקח, תנענע אותם, וזה הכנה הרבה יותר חזקה, אם הוא יחליט שהוא רוצה להשאיר את הגוזלים, הוא כבר יחליט את זה בערב יום טוב, כשהוא מנענע אותם. אבל אם הוא נענע והוא לא יחליט שהוא רוצה להשאיר את הגוזלים, זה אומר שגם מחר הוא לא יתחרט. בית הלל סברי, הם מתירים. מספיק שהוא אומר זה וזה אני נוטה למחר, גם לגבי הזוג הראשון של הגוזלים. לא גזרינה, לא חוששים לזה. מספיק שהוא אומר זה וזה אני נוטה למחר, אבל בבריכה השנייה, מהבריכה השנייה והלאה, מהזוג השני והלאה, שהאימא יונה לא קשורה כל כך לגוזלים האלה, והיא לא תעזוב את הקן גם אם ייקחו את הגוזלים האלה, אז כולם מודים, דברי הכל, אפילו בית שמיים מודים, בעומד ואומר מבעוד יום, בערב יום טוב, זה וזה אני נוטה למחר, סגיה, זה מספיק. והוא יוכל מחר לקחת את זה לצורך יום טוב. שואלת הגמרא, ובית הלל, שהם סוברים שמספיק שאומר זה וזה, אני נוטה למחר. שואלת השאלה, למה הוא צריך להצביע בדיוק איזה גוזלים הוא לוקח למחר? למה לי למימר? זה וזה אני נוטל. לימה שיאמר, משובח זה, מכאן אני נוטל למחר. מה הוא צריך לפרט? איזה גוזלים הוא לוקח? כאן אנחנו נכנסים לנושא שנקרא יש או אין ברירה. מה פירוש ברירה? ניקח את הדוגמה במקרה הזה של השובח, של היונים. האם אנחנו אומרים שכשמאדם בערב היום טוב, הוא אומר מהשובח הזה אני הולך לקחת בחר גוזלים, הוא חייב לאחד בדיוק את הגוזלים שהוא הולך לקחת, כי אחרת הכל כאן נשאר מוקצה. הוא לא יכול לומר כל הקן הזה אני מכין אותו, כי אתה הרי לא מתכוון לקחת את כל, מכל הקן, מכל השובח. הוא יכול כן לומר את הגוזל הזה וזה אני לוקח. עכשיו, למה שבית הלל יאמרו שמספיק שהוא אומר משובח זה אני לוקח? כי מחר כשהוא ייקח שני גוזלים מהשובח, אולי נאמר שמתברר מה שנקרא למפרע, או איך שיש כאלה שקוראים לזה רטרואקטיבית, שאלה שתי הגוזלים שעליהם הוא התכוון כשהוא אמר אתמול מהשובח הזה אני לוקח למחר, ואז אם כן מתברר שהוא כן ייחד את שני הגוזלים. אז נשאלת השאלה, למה צריך לומר זה וזה אני נוטל? מה צריך עכשיו לומר מפורש איזה גוזלים הוא לוקח? אני לא יכול לומר אני מכין פה גוזלים מתוך השובח הזה ומחר יתברר איזה גוזלים הכנתי? מה, הוא לא סובר? יש ברירה? וכי תימה, כן? הוא לא סובר. בית הללת לו ברירה. שואלת הגמרא, הרי אנחנו רואים שבית הלל סוברים שיש ברירה. מה ההוכחה? שנזכה כולנו להיבדל לחיים טובים וארוכים. התורה אומרת בפרשת חוקת, בספר במדבר, שאם יש מת באוהל, כל האוהל נטמע. כל מה שיש באוהל שיכול לקבל טומאה, נטמע. יותר מזה, גם מה שנמצא במשקופים של הדלתות, של החלונות, גם אם הדלת סגורה מבפנים, והמשקוף הוא מבחוץ, מחוץ לבית, כל מה שמתחת למשקוף גם כן נטמע בטומאת אוהל. כל מה שבחלל ברוחב של המשקוף, כל מה שבחלל ברוחב של החלון, הכל נטמע. אפילו שהחלון סגור מבפנים, כל מה שברוחב של החלון, בעובי של החלון, בתוך השטח של העובי של החלון מבפנים, כל הכלים נטמעים טומאת אוהל. עכשיו, אם המשנה והגמרא מביאה פה משנה, ואתן המת בבית, מי יש מת באוהל בבית, ולבית הזה ולא פתחים הרבה, או אם כל הפתחים פתוחים, כל הדלתות, כל החלונות פתוחים, או שכל החלונות או הדלתות סגורים, כולן טמאים, לא רק כל האוהל טמא, גם מה שברוחב של האובי, של המשקוף או של החלון, הכל שם נטמע בטומאת אוהל. אם יש שם איזה כלי על העדן של החלון, גם נטמע. אם הוא מתחת לגובה של הרוחב של החלון, גם מלמעלה. למה? כי יש כלל, מכיוון שהרי המת עתיד בסופו של דבר לצאת מהאוהל הזה, דרך טומאה לצאת, אז אנחנו אומרים, לך תדע מאיזה פתח הולכים להוציא את אותו מת. אותו משקוף שדרכו אמורים להוציא את המת, הוא עד מתאמה באוהל, כי דרך שם הטומאה אמורה לצאת, אז כבר עכשיו יש שם הטומאת אוהל. אבל מכיוון שכל הפתחים פתוחים או סגורים, אני לא יודע דרך איזה פתח הולכים להוציא את המת, אז כל הפתחים נטמעים. אבל אם אחרי שהמת נפטר, נפתח אחד מהן, אחד מהפתחים, אז אותו פתח רק הוא טמא. מה שהיה שם עד עכשיו, וגם מה שישימו פה עכשיו, כל מה שהיה על החלון, על הפתח הזה, מתחת למשקוף של הפתח הזה, בזמן שהמת היה שם, וגם עכשיו כשפתחו את המשקוף, את הדלת, כל מה שתשים שם כנגד הרוחב של המשקוף, הכל נטמע טומאת אוהל. וכולן, שאר הפתחים, כל מה שנמצא ברוחב, בעובי של החלון או של הדלת בשאר הפתחים, כולם תיאורים. עכשיו, למה כולם תיאורים? מכיוון שהמתברר עכשיו שהולכים להוציא את המת בפתח שנפתח. לא הולכים להוציא את המת בשאר הפתחים, אז שאר הפתחים כבר אין להם דין טומאת אוהל. עכשיו, גם אם לא פתחו בפועל אחד הפתחים, רק מה? הגיע שם החברה קדישה, מאיפה הולכים להוציא את הלוויה? מאיזה פתח? החליטו, חישב להוציאו באחד מהם, בוא נוציא אותו דרך פתח מסוים, זה בדיוק מתאים בשביל הלוויה. ולא פתחו עדיין את הפתח ההוא, או שהוא אומר לעצמו, שמע, זה לוויה של אחד מגדולי הדור, הרבה אנשים מצטופפים בדלת, זה סכנה, אם יוציאו מפה את המיטה, כולם ידחפו אחד את השני, יכול להיות פה סכנת נפשות. אולי נוציא אותו מאיזשהו חלון, וככה יצאו מבחוץ, אנשים יחזיקו את המיטה, ודרך שם יוציאו את המיטה ויבריחו אותה, ואז יעברו את כל הצפיפות ויעשו לוויה מכובדת. עושים איזשהו תחבולה כזאת לציבור, והחליטו להוציא את דרך איזשהו חלון, שיש בו שיעור של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, שחכמים שיראו שזה מספיק להוציא דרכו את המת. זה גם נחשב שיש פה פתח פתוח, עצם זה שחשבו להוציא דרך שם את המת, ומצלת על כל הפתחים כולם, שאם יש כלים שנמצאים ברוחב של הפתחים, הכלים האלה לא יתאמו כבר בתומת אוהל, ורק אותו פתח, שם יהיה תומת אוהל כנגד אותו פתח. עכשיו, בית שמאי אומרים, והוא שחישב להוציאו באותו פתח עד שלא ימות המת, זאת אומרת, כשאדם עדיין היה גוסס למשל, עדיין הבן אדם היה חי, אז כבר ידעו, כבר חישבו שכשהוא ימות יוציאו אותו דרך פתח מסוים. אז אנחנו אומרים שרק מתחת לאותו פתח יש תומת אוהל, ובפתחים האחרים שלא מוצאים דרכם, אם החלון שם סגור, אז אין תומת אוהל. למה? כי לפי דעת בית שמאי, אני לא יכול לומר שעכשיו, שגם אם המת כבר מת, עכשיו אני החלטתי להוציא אותו דרך חלון מסוים, אז מתברר שכבר מההתחלה תכננתי להוציא דרך אותו פתח. אלא רק עכשיו, מעכשיו והלאה, הפתח הזה מוגדר כפתח שדרכו הולכים להוציא את המת. לעומת זאת, בבית הלל אומרים, אף אם הוא חישב מי שימות המת, זה מועיל. כי עכשיו מתברר למפרע, שכשהמת, באותו רגע שהוא מת, כבר מאז, כבר באותו רגע ידע, מתברר שמהפתח שעכשיו החלטנו להוציא משם את המת, רק דרך שם הוא היה עתיד לצאת. וכל הפתחים האחרים לא מתאמים תומת אוהל. מה רואים מפה לכאורה? שבית הלל סוברים, יש ברירה. מה אני מבין מפה? שאם יש כלי למשל, על אחד מהחלונות, על העדן של החלון, בהתחלה, שהמת מת ולא ידענו עדיין דרך איזה פתח מוציאים אותו, אז הכלי הזה נטמע. אבל עכשיו כשהחלטנו שמוציאים אותו דרך הדלת למשל, אותו שנייה, הכלי שמקודם היה טמא, עכשיו נהיה טהור, כי עכשיו מתברר למפרע שהוא מלכתחילה היה טהור. אז אתה רואה שבית הלל סוברים, יש ברירה, עכשיו כשהחלטנו שדרך הפתח הזה מוציאים את המת, מתברר למפרע שכבר בהתחלה התכוונו להוציא אותו דרך אותו פתח, אז למה שכל הפתחים האחרים יטמאו תומת אוהל? רק הפתח שדרכו מוציאים את המת, רק הוא מטמא תומת אוהל. נוחה הגמרא, אז מה אתה רוצה להגיד מפה שבית הלל סוברים, יש ברירה, אז אם כן, למה, אתה לא מבין למה לא מספיק שהוא יגיד, משובח זה אני לוקח יונים, ומחר יתברר איזה יונים הוא יתכוון כשהוא ייקח את היונים עצמם? התשובה היא, באמת בית הלל סוברים, אין ברירה. זאת אומרת, אני לא יכול לומר, אחר כך יתברר מה היה קודם. וגם לעניין המת, אני לא יכול לומר שכשנפתח את הדלת ונחליט שדרך אותו דלת מוציאים את המת, התברר שדרך הפתח הזה תכננו כבר והתכוונו כבר בהתחלה להוציא את המת משם. אז מה פירוש שכל הפתחים נטהרים? ההתמר עלה, אמר רבה, לתאר את הפתחים מכאן ולהבא. וכן אמר רבי יושעיה, לתאר את הפתחים מכאן ולהבא. מה הפירוש? כל הכלים שהיו על העדן של כל החלונות נשארים טמאים. גם כשהחלטנו לא להוציא את המת דרך אותם פתחים אלא דרך פתח אחר. רק מה, אחרי שהחלטנו שאנחנו מוצאים את המת דרך פתח מסוים, אם עכשיו אתה תלך ותשים כלי על עדן אחד החלונות, שהחלון סגור מבפנים, אז עכשיו הוא לא נטמע, כי מהרגע שהחלטנו איזה פתח אנחנו מוצאים את המת, כל הפתחים האחרים כבר לא מתאמים תומת אוהל. מכאן ולהבא הנה, אבל למפרע לא. ולכן זה מובן, כי בית הלל סוברים באמת, אין ברירה. ולא מתברר עכשיו מה היה מההתחלה. ולכן כל הכלים שהיו על החלונות במשך כל הזמן, או ברוחב של הדלתות כל הזמן, נשארים טמאים. אותו דבר גם לעניין הגוזלות. אם האדם אומר סתם שובח זה, מהשובח הזה אני לא יכול לקחת מחר עופות, כשהוא ייקח מחר עופות לא יתברר שאלה העופות שהוא התכוון. הוא צריך מפורש לייחד איזה גוזלים הוא לוקח למחר. רב אמר, לעולם בית הלל סוברים, שאותם פתחים, חוזרים חזרה אותה הלוויה, שזכה כולנו לחיים ארוכים. מה שבית הלל אומרים, שכשמת אחד בבית, ויש איזה כלים בחלונות, בפתחים, אנחנו אומרים שאם כל החלונות פתוחים או סגורים, אז כל החלונות וכל הפתחים מתאמים תומת אוהל, אבל אם נפתח פתח אחד, או שהחליטו שמוצאים אותו דרך פתח מסוים, אז כל הפתחים האחרים, לא מתאמים יותר תומת אוהל, הכוונה שהם לא מתאמים למפרע, מתברר עכשיו, כמו שאמרנו, רטרואקטיבית, שכל הכלים תיאורים, כי הם לא נטמעו מלכתחילה. כי עכשיו מתברר שאלה לא הפתחים שדרכם הטומאה אמורה לצאת. והכה, אז אם ככה נשאלת השאלה, פה לעניין גוזלים, אם בית הלל סורים יש ברירה, מתברר עכשיו מה שהיה כבר בהתחלה, ולכן כל הפתחים תיאורים, אז למה לא נאמר שאדם יעמוד על השובח, ויאמר, מהשובח הזה אני לוקח למחר גוזלות. וכשהוא ייקח מחר את הגוזלות, יתברר שאלה הם הגוזלות שהוא ייחד מבעוד יום. החיינו טעמה, אתה יודע למה זה לא מועיל? דילמה, יכול להיות שכשהוא מחר יבוא לשובח, הוא יגיד, טוב, בוא ניקח מפה גוזלות, הוא ינענע גוזל אחד, יגיד, מה, זה אור ועצמות זה, אולי גם נוצות יש פה, אבל בשר כלום. מה אני אקח את זה בשביל סעודת יום טוב? עזוב, תביא לי גוזל אחר. אז הוא יעזוב את הגוזל הזה, מתברר שזה לא הגוזל שהוא ייחד אתמול, כי הוא הרי החזיר את זה חזרה, אז הוא סתם טלטל גוזל שהוא מוקצה. מטלטל ונשביק, הוא יטלטל ויבדוק וישיר. אז כל הגוזלות שהוא יבדוק, הוא מטלטל אותם שלא לצורך. וזה לא הגוזלות שהוא ייחד אותם. לכן, זה אסור. וכן מטלטל מידי דלא חזילי. אבל ברגע שהוא אומר מפורש, זה וזה אני נוטל, אז אין לי את החשש הזה. שואלת הגמרא, מה זה מועיל? ואמרת בעומד ואומר, זה וזה אני נוטל, סגיה, למה זה מספיק? לפי בית הלל, הרי גם אם הוא יגיד זה וזה אני נוטל, אם הוא אומר בערב יום טוב, זה וזה אני נוטל, עדיין יש חשש שמחר כשהוא יבוא לקחת את הגוזלים שהוא בחר אתמול, יתברר לו שהם סתם היו נראים לו מנופחים, הם היו מלאים אוויר, אבל בעצם הם בהם בשר, והוא יבוא להשאיר אותם ולקחת גוזלים אחרים, והוא יטלטל שלא לצורך. תראה את הגמרא, יש הבדל גדול מאוד. הנמילי, מה שאנחנו אומרים לבן אדם, תחליט עכשיו, לפני יום טוב, איזה גוזלים אתה לוקח מחר, אז גם אם בסופו של דבר יתברר שהוא לא בחר בחירה נכונה, והגוזלים שהוא לוקח זה אור ועצמות ונוצות, אז אין לנו חשש שהוא יבוא להניח אותם ולקחת אחרים. כי אני מילי בערב יום טוב. הוא יודע שמה שהוא בחר, הוא חייב לקחת את זה ביום טוב. כי למה, אחרת למה בחרת בערב יום טוב? היית בוחר היום. אלא מה? מה שבחרת, אותם אתה חייב לקחת. אם אתה לא יכול לנות מהם, אין מה לעשות. גוזלים אחרים אתה לא יכול לקחת. אז המאדם מלכתחילה לא יבוא לטלטל גוזלים שהוא לא צריך ויחזיר אותם. את הגוזלים שהוא יטלטל, אותם הוא באמת תשחוט, כי לא תהיה לו ברירה אחרת. אבל אם בערב יום טוב הוא רק יאמר, מהשובח הזה אני לוקח מחר, וביום טוב הוא יבוא וימשש את הגוזלים לראות איזה הוא לוקח, זה אסור, כי דזימני דמשתקחי שמנים כחושים, יכול להיות שיהיה גוזל מסוים שיראה, טוב, את זה אני רוצה לקחת, ואז כשהוא ייקח את הגוזל הזה, פתאום הוא יראה שזה סך הכל אור ועצמות, הוא כחוש, ובסופו של דבר יש כאלה שנראים לו כחושים, לכן הוא לא בחר אותם, בסוף הם נמצאו שמנים, אז הוא יניח את אלה שהוא חשב שהם שמנים, ובסוף נמצאו כחושים, זאת אומרת שהוא טלטל אותם סתם שלא לצורך, ואלה שהיו נראים לו כחושים, הם מצאו השמנים באמת אותם, ובסופו של דבר ייקח, נמצא שהוא טלטל מקודם שלא לצורך, בשביל זה, כמטלטל מדי דלוח, אז בשביל זה, שלא ייחד את כל השובח, שיגיד בדיוק איזה גוזלים הוא לוקח, מאתמול. אתה רוצה לבדוק אותם? תבדוק אותם בערב יום טוב. אבל ביום טוב עצמו, אתה לא יכול ללכת לחפש את הגוזלים. ביום טוב עצמו, מה שבחרת, זה מה שאתה לוקח. מה שבחרת מערב יום טוב, זה מה שאתה לוקח ביום טוב. אינמי, חשש נוסף, זימנין דמשתקחי כולו כחושים. יכול להיות שבסופו של דבר יתברר לו, שאלה שהיו נראים לו כחושים הוא צדק, הם באמת כחושים, וגם אלה שהיו נראים שמנים, באמת הם כחושים. אז מה יצא? אם זה היה ערב יום טוב, היה מתארגן מהר להביא גוזלות ממקום אחר. פה הוא לא מוצא גוזלים בשובח, כי אלה שהיו נראים לשמנים הם באמת כחושים, והכחושים הם באמת כחושים, ושביקלו, ואתי למנוי משמחת יום טוב. הוא ימנע, לא יהיה לו בכלל בשר ביום טוב. אבל אם הוא אתמול היה מברר איזה גוזלים בדיוק הוא רוצה לקחת, הוא היה רואה שכל הגוזלים פה כחושים, אז הוא היה הולך ומחפש בשר אחר מה לקחת ביום טוב, והוא לא היה נמנע משמחת יום טוב, אלא היה שמח, שמחה גדולה ביום טוב, היה לו בשר, היה לו מאכלים ומשקאות משובחים לכבוד יום טוב. בכל אופן, כדי שאדם יוכל לאכול מהיונים ביום טוב, הוא חייב להכין אותם מערב יום טוב. אומרת המשנה, אדם שזימן מערב יום טוב יונים שחורים, הכין אותם בערב החג, את שתי היונים האלה אני הולך לקחת, לשחוט ביום טוב. מגיע ביום טוב, אחרי התפילה, בגדים חגיגיים, הוא בא לקחת את היונים שהוא זימן, ומה הוא מצא? לבנים. יונים לבנים, זה לא היונים שהוא זימן לפני כן. לפני יום טוב. איפה השחורים? הלבינו. ודאי שלא. ודאי שהיונים השחורות הלכו, פרחו, והגיעו במקומם יונים לבנות. אותם הוא לא זימן. אז בוודאי שהן תהיינה אסורות, כי הוא לא זימן אותם ערב יום טוב. וכן להפך, אם הוא זימן יונים לבנים בערב יום טוב, מגיע ביום טוב ומצא יונים שחורים. אז גם כן, איפה היונים שזימנת? הם לא פה, הם פרחו מהקן. הגיע פה יונים שחורים, זה יונים אחרות לגמרי. אסורים. או שהוא זימן שניים. היו בקן שני יונים. הכין אותם, זימן אותם, זה היונים שאותם אני לוקח מחר לצורך יום טוב. הגיע מחר ביום טוב, מצא שלושה יונים. למה יש פה שלושה? אני זימנתי שניים. כנראה שהשניים שהיו הלכו והגיעו במקומם שלושה אחרים. או שהשניים שהיו נשארו והגיע עוד אחד. מי זה שהגיע? אתה יכול לזהות אותו? אתה לא מזהה אותו. כולם נראים אותו דבר. אתה לא מזהה מי זה היונה השחורה שהגיעה. אז אם כן, כל השלושה יונים, כל אחד מהם יכול להיות שזה היונה שהצטרפה, או שבכלל זה יש שלושה יונים אחרים. השניים שזימנת, אולי הם פרחו מהקן. לכן, בכל המקרים האלה, היונים שנמצאים כעת ביום טוב בקן, אסורים. אבל אם הוא זימן שלושה יונים, היה לו בקן שלושה יונים, הוא זימן אותם לצורך הסעודה של יום טוב. מגיע ביום טוב, מצא שניים. בסדר, מה אנחנו מבינים? מה קרה פה? יונה אחת פרחה והשניים נשארו. לכן השניים שנשארו מותרים. אם הוא זימן את היונים, הם היו כולם בתוך הקן. הוא מגיע ביום טוב ומצא שכולם נמצאים על כזה מדף בולט מחוץ למחיצות של התאים. לפני הקן. איפה הוא? מה יש בתוך הקן עצמו? כלום, אין יונים בתוך הקן. רק על מין מדף כזה בשפת הקן יש יונים. אז כולם אסורים. אני לא אומר שזה אותם יונים שהיו בקן, נמצאים כרגע, הלכו קצת להתברר על המדף מחוץ לקן. אלא אני תולש, זה יונים אחרות לגמרי. הגמרא תבאר למה. ואם אין שם עוד שובח עם יונים בכל האזור, אלא הם בלבד, הרי אלו מותרים. אז כל אחד מבין, למה מקודם הם היו אסורים? כי אנחנו תולים, כנראה זה יונים שהגיעו משובחים אחרים, אבל אם זה השובח היחיד כאן באזור, אז היונים לא יכול להיות שהם הגיעו במקומות אחרים, אז אותם יונים שהיו בפנים יצאו קצת להתברר, לכן הם מותרים. אבל אם יש עוד שובחים באזור, יכול להיות שהיונים שהיו פה בקן יצאו פרחו לגמרי, והגיעו יונים אחרים לגמרי, שאותם הוא לא זימן, והם כרגע עומדים פה על המדף בכניסה לקן, לכן הם אסורים. למדנו בכל אופן שאם אדם זימן יונים שחורות, הוא מגיע מצא יונים לבנות, או להפך. היונים האלה אסורות, למה? זה לא היונים שהוא זימן, היונים האלה מוקצים. שאתה אומר, פשיטה, לא אותם הוא זימן, מה המשנה צריכה להגיד? דבר כל כך פשוט. מתרצת הגמרא, המשנה עוסקת במקרה קצת יותר מחודש, יותר מורכב. אמר רבא, אחא במאי עסקינא, באיזה מקרה מדובר פה, שבן אדם הזה יש לו קן, יש לו שובח, עם שני קנים. קן אחד יש יונים לבנות, וקן שני יש יונים שחורות. כגון שזימן גם שחורים וגם לבנים. הוא זימן את הקן של היונים השחורות, נאמר היה בצד ימין יונים שחורות, בצד שמאל היה בשובח קן של יונים לבנות. הוא זימן את כל היונים, גם השחורות וגם הלבנות. הגיע ביום טוב, הוא רואה שהתהפכו היוצרות, כמו שאומרים, התהפכו היונים. בצד ימין שהיה יונים שחורות, עכשיו יש שם יונים לבנות. בצד שמאל שהיה יונים לבנות, יש עכשיו יונים שחורות. מה יהיה עכשיו? השכים ומצא שחורים במקום לבנים, ולבנים במקום שחורים. איפה שהיה לבנים יש עכשיו שחורים, ואיפה שהיה שחורים יש עכשיו לבנים. תשאל כל אחד, מה דעתך, מה קרה פה במהלך הלילה? איך יכול להיות שבהתחלה בצד ימין היו יונים שחורות, ובצד שמאל היו יונים לבנות, ועכשיו זה להפך. צד ימין יש יונים לבנות, בצד שמאל יש יונים שחורות. מה קרה? מה הוא יגיד לך? כנראה הם החליטו להתחלף. איך אומרים? תמיד הדשא של השני יותר ירוק, תמיד אדם חושב של השני יותר טוב. אלה היונים הלבנות אמרו, מה אנחנו פה תקועים בקן הזה? בוא נעבור לקן השני. ואלה מהקן השני אמרו, מה אנחנו תקועים פה? בוא נעבור לקן הראשון. וככה התחלפו. ככה אתה יכול לתלות. מה קרה בדיוק הלבנים פה, השחורים פה? כנראה שזה אותם יונים שהוא זימן. רק פשוט החליפו את המקומות, אז היית חושב שהם יהיו מותרות. גם השמלן שלו, מחמירים. מה אנחנו אומרים? כל היונים פרחו מן הקן, הלבנות והשחורות. הנח, אזלו לאלמה. והנה, אלה שנמצאים פה עכשיו, אחרי נינינו, זה יונים אחרות. לימה מסייע לי לרבי חנינה. זה שאתה אומר, יש לי שתי אפשרויות לתלות מאיפה הגיעו היונים כאן. היו לי יונים שחורות בקן הימני ויונים לבנות בקן השמאלי, ועכשיו יש לי יונים לבנות בקן הימני ויונים שחורות בקן השמאלי. יש לי שתי אפשרויות אם אני רוצה לבוא ולהתבונן מה קרה פה. יש אפשרות לומר, בוא נלך אחרי הרוב. באזור יש הרי הרבה יונים, נכון? שהם לא זימנתי אותם. יש הרבה שובחים שלא זימנתי אותם בערב יום טוב לצורך סעודת יום טוב. כנראה היונים, הרי אני זימנתי בצד ימין יונים שחורות. איפה הם? עכשיו יש פה יונים לבנות. מאיפה הגיעו יונים לבנות בקן הימני? כנראה הם הגיעו מהרוב היונים שמסובבים פה בשובחים באזור. אני הולך לפי הרוב. מצד שני אפשר לומר, למה ללכת לפי הרוב? בוא נלך לפי מה שהכי קרוב. תסתכל איזה יונים נמצאים פה הכי קרוב, כנראה אלה נכנסו לקן. איזה יונים נמצאים הכי קרוב לקן הימני? הקן השמאלי שממש סמוך, שכנים. כנראה היונים הלבנות מהקן השמאלי נכנסו לקן הימני, הם הרי הקרוב. אז זאת אומרת, כאן בעצם כשיש לי שתי אפשרויות, האם אני הולך אחרי רוב היונים שמסתובבים פה בשובחים באזור, ואז אני אגיד שהיונים הלבנות שנמצאים כרגע בקן, שיהיו יונים שחורות, הם מהרוב היונים שבאזור, ואותם לא זימנתי, ולכן זה יהיה אסור, או שאני הולך אחרי מה שהכי קרוב, איזה יונים הכי קרובות? אלה שהיו ממש שכנים, בקן השמאלי. ומה המשנה בוחרת להכריע ולומר? לאסור. זאת אומרת שלא הולכים אחרי מה שקרוב, הולכים לפי הרוב. אז זה בדיוק מה שאמר רבי חנינה, דבר רבי חנינה, כשיש לי אפשרות ללכת לפי רוב ולפי קרוב, הלך אחר הרוב. עונה הגמרא זה לא ראיה. יכול להיות שהולכים באמת בדרך כלל אחרי קרוב ולא אחרי רוב. אלא כדאמר הבא יהיה בשיעור הבא, בעמוד הבא, בדף י' א' עמוד א', לגבי עניין אחר, שמדובר בדף. הכוונה שיש כזה מין מדף בכניסה לשובח, שעולים על המדף הזה כל מיני יונים מכל האזור. זה כמו מקום מפגש כזה לכל היונים באזור. לאו דווקא היונים של השובח הזה. מגיעים, עומדים על המדף הזה. אז יש לך שובח, ולפניו יש כזה מין כמו מרפסת של יונים כזאת, שמגיעים למרפסת הזאת כל היונים מהאזור. מכל השובחים שבסביבה. ונמצאים ממש בסמוך לקן. נמצאים ממש בסמוך לשובח. כשאתה שואל אותי, תגיד, מאיפה הגיעו היונים הלבנות לקן של היונים השחורות? מה פורש מאיפה? הם הגיעו מהמדף הזה. המדף הזה, יש בו יונים מכל האזור. לא דווקא יונים שהבן אדם זימן אותם בערב יום טוב. לכן, אני אומר, גם יש פה רוב, כי רוב היונים באזור הוא לא זימן בערב יום טוב. וגם יש פה קרוב, שהיונים שנמצאים כאן על המדף, נמצאים קרוב אל השובח. קרוב אל הקן הימני, ששם היו יונים השחורות. יכול להיות שמהמדף הזה נכנסו יונים לבנות לתוך הקן, שהיה קודם יונים שחורות. לכן אני אוסר את היונים האלה. ההכנה מבדף, מדובר פה שיש כזה ממדף בכניסה לשובח, ואנחנו עולים, אולי היונים הגיעו מהמדף הזה לתוך השובח, ואת היונים של המדף הוא לא זימן. למדנו במשנה שבן אדם הכין, היה בקן שתי יונים, והוא זימן אותם כדי שיוכל לאכול אותם ביום טוב. מגיע ביום טוב, הוא מצא שלושה יונים, אז הם אסורים. למה? מה נפשך? אי אחרי נינינו, אם השניים שהיו פרחו, במקומם נכנסו שלושה אחרים, אז אחרי נינינו, אז אם ככה זה יונים אחרות, אותם הוא לא זימן, אז הם אסורות. והיא לא אחרי נינינו. ואם תאמר שיש כאן את אותם שני יונים שהוא זימן, רק מה הצטרפה כאן יונה שלישית, היק אחד מערב בו, יש פה עכשיו יונה שלישית שמורבת, אתה יודע מי היונה השלישית? שאותה לא זימנת? אתה לא יודע. כל אחת מהם יכול להיות שזה היא, אז אתה לא יכול לקחת אף אחת מהיונים. מקרה הפוך, למדנו במשנה, שאם הוא זימן שלושה יונים, הוא מגיע ביום טוב, מוצא רק שניים, מצא שניים, אז מותרים. למה? מה הייתה מה? אני אומר, היו כאן שלושה, יונה אחת פרחה, נשארו השניים שהיו, הנה אין, הוא נינו, אותם שניים זה אלה שהוא זימן באמת. ואיפה השלישי? אחד מניו, אז לאלמה, הלך החוצה, פרח. השלישי. אומרת, מה, יש ויכוח דומה, בעצם מה אנחנו מדברים פה? היה יותר, ובאתי ואני עכשיו מוצא פחות. יש לי שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה להגיד למה יש פה פחות, כי חלק לקחנו, חלק פרח, ונשאר החלק השני. או אפשרות אחרת שאפשר להגיד שזה לא אמרנו, אולי השלושה יונים שזימנו פרחו והגיעו שניים אחרות, הגיעו שני יונים אחרים. טוב, בעצם בשני הצדדים האלה יש באמת שתי דעות בעניין של מעשר. אחד שיש לו יבול של נאמר תבועה, צריך להפריש תרומות ומעשרות. יש מעשר, אחד מהמעשרות שצריך לתת זה מעשר שני. מה עושים עם מעשר שני? מעלים לירושלים. אם אדם גר רחוק מירושלים, ויש לו כמות גדולה מאוד של תבועה, קשה לו להעלות את כל זה לירושלים, מה הוא עושה? לוקח כסף, חולין, ואת התבועה שהיא קדושה בקדושת מעשר שני, שאמורים לעלות לירושלים, והוא אומר, הקדושה של המעשר שני יעבור לכסף. אז התבועה הופכת להיות תבועה של חולין, שלא קדושה וקדושת מעשר, אפשר לאכול את זה בכל מקום בארץ, בכל מקום, והכסף הפך קדוש בקדושת מעשר שני, צריך להעלות את זה לירושלים, לקנות עם זה אוכל שם בירושלים. עכשיו, הבן אדם הלך ופדה את המעשר שני, על 200, על שני מנים, 200 זוז. הוא הניח את זה באיזושהי כספת, את כל הכסף, תכנן לעלות לירושלים שם, אני יודע, לחג הפסח, לחג השבועות, לחג הסוכות, הוא ייקח את הכסף של המעשר שני ויקנה עם זה אוכל בירושלים. והנה הוא בא לקחת מהכסף, וכמה הוא מוצא שם? רק מנה אחד. האם המנה הזה זה מעשר שני? אז יש לי כאן גם כן שתי אפשרויות מה לומר. מצד אחד אני יכול לומר, כן, מנה אחד הוא לקח, 100 זוז הוא לקח לפני כן, הוא כבר שכח מזה, תחל איזה שכן שלה לירושלים, נתן לו, שיקנה עם זה אוכל שם בירושלים, ונשאר פה רק מנה אחד, אולי אחד מהמשפחה לקח מנה למישהו, ונשאר מנה אחד. מצד שני אפשר לומר, אני הנחתי 200, איפה ה-200 שהנחתי? המנה הזה זה לא מה שהנחתי פה, ה-200 שאני הנחתי לקחתי מפה ושכחתי, והנחתי מנה אחר, אני לא יודע מה זה המנה הזה, אולי זה חולין. הייתה כספת ריקה, שמו פה 100 זוז של חולין, אז על זה יש ויכוח באמת. בעצם זה אותו ויכוח, לכאורה, כמו לגבי היונים שאנחנו זימנו. אני זימנתי שלושה יונים. איך יש כאן רק שניים? זה כמו אדם שהיה לו 200 זוז, שתי מנים של מעשר שני, ועכשיו הוא מצא רק מנה אחד. ומה המשנה מכריעה ואומרת? שהשניים שנשארו, אלה שהוא זימן. אז לכאורה באותה מידה, לגבי מעשר שני מה נאמר, שאם הוא מצא רק מנה, אז זה מעשר שני באמת, זה מה שהוא הכין ממעשר שני. וגמר מביאה שיש על זה ויכוח. ולכן, למה מתניתין רבי היא? אולי נאמר שהמשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי, שבאמת לעניין מעשר שני סובר, שכשהנחת 200 בכספת, 200 זוז של מעשר שני, ואתה מצא רק 100, אז המאה שמצאת, זה ממעשר שני, וכנראה את המאה האחרים, לקחת לפניכם ושכחת. ולא כמו דעת רבנן שחולקים וסוברים, שהמאה זוז שאתה עכשיו מצאת, זה מאה זוז של חולין בכלל. זה לא קשור למעשר שני. כנראה לקחת את כל ה-200, והבאת את זה לזה מישהו שעולה לירושלים, שקנה עם זה אוכל שם. והמאה זוז הזה היה כספת ריק, שמו את זה שם. וזה קצת תמוע לומר שמשנה היא כמו רבי, ולא כמו רבנן, כי רבי זה דעת יחיד, ורבנן זה הרבים, הלכה כמו הרבים. הלכה כמו הרבים במקום שרבי חולק על הרבים. זה ייתכן שמשנה שלנו תהיה כמו דעתו של רבי ולא כמו דעת רבנן. עכשיו גם מביאה פירוט של ברייטה, איפה באמת נאמרו ההלכות האלה לעניין מעשר שני, וקודם כל הברייטה עוסקת במקרה הפוך. לתניא, אדם הניח מנה ומצא 200, ואחר כך תדבר על המקרה שדיברנו, שהוא הניח 200 ומצא מנה, שזה בעצם מה שמקביל למשנה שלנו. אבל אם אדם הניח מנה של מעשר שני באיזה כספת, ואחרי תקופה הוא מגיע והוא מצא שם כמה? כפול, 200. הלוואי שאנחנו נשים בכספת סכום ונמצא כפול, כפל כפליים, שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו. אבל כאן במקרה הזה יש כאן בעיה. תשמע, שמתי פה מנה של מעשר שני, מה זאת אומרת שיש פה 200? מה זה 200 האלה? כנראה, חולין ומעשר שני מעורבים זה בזה. כנראה היה פעם אחת, הבן אדם הזה הרוויח ככה קופה רצינית מהעסקים, מהזוז, תבין את הכלים, משהו ככה, סכום נכבד, הוא אמר, עזוב, זה סכום צדדי, אני לא רוצה להשתמש עם זה, לא רוצה להתבזבז, בוא נשים את זה בכספת. הניח את זה בכספת, הוא לא שם לב שיש כאן 100 זוז של מעשר שני. עכשיו הוא שם פה עוד 100 זוז של חולין, מעורבים זה בזה, מה עושים עכשיו? היא תערובת של מעשר שני וחולין, אתה לא יכול לקנות עם זה מה שאתה רוצה, כי יש פה מעשר שני גם. ואתה לא יכול את הכל לעלות לירושלים, כי חלק פה זה חולין, אז מה עושים? לוקחים את המאה זוז הכי הכי משובחים, שהכי, הרי פעם המטבעות היו מכסף אמיתי, מזהב אמיתי, אז את המטבעות הכי יקרים, ואותם אנחנו תולים שאומרים שזה כנראה המעשר שני, ואם לא, אז אנחנו, אם בעצם זה חולין, ואם בעצם המאתיים זוז, אם המאה זוז הזה, המשובח, זה באמת מעשר שני, אז הנה זה מעשר שני מצוין. ואם זה באמת החולין, אין בעיה, אני מחלל את המטבעות של המעשר שני על המטבעות האלה של החולין, ועכשיו המעשר, עכשיו המטבעות המיוחדים האלה הופכים להיות מעשר שני, ואז את אלה הוא מעלה לירושלים. זה דברי רבי. וחכמים אומרים, הכל חולין. אני הנחתי כמה? 100 זוז של מעשר שני? כמה אני מוצא עכשיו? 200 זוז? זה לא מה שאני הנחתי. המאה זוז של מעשר שני שהנחתי לא נמצא פה כעת. יש פה 200 זוז, זה 200 זוז של חולין. כנראה שלקחתי את המאה זוז פעם של המעשר שני ושכחתי שהוצאתי את זה משם. הכספת הייתה ריקה, שמתי שם 200 זוז אחרים. לא מסתבר שבן אדם ילך ויערבב כסף של חולין ביחד עם מעשר שני. כנראה שהכספת הייתה ריקה, לכן הוא הכניס את 200 זוז של החולין. לכן כולו חולין. עכשיו, פה אנחנו מדברים על המקרה שדומה למשנה שלנו שעוסקת לגבי אדם שזימן שלושה יונים ומצא שניים, שהמשנה אמרה מותרים שאנחנו תולים שהשניים שנשארו הם אלה שהוא זימן אותם. גם פה יש מקרה דומה לזה, אדם הניח בתיבה 200 של מעשר שני, והוא מגיע אחרי תקופה וכמה הוא מצא? רק מנה אחד. אז לפי דעת רבי אני אומר, מנה מונח ומנה מוטל, דברי רבי, בדומה למה שראינו במשנה. יש פה עכשיו רק מנה, כנראה שמנה אחד לקחנו, מוטל, והמנה שמונח פה זה מנה של מעשר שני. וחכמים אומרים, הכל חולין. אני תולה שלא יכול להיות שמאדם הלך ולקח מפה רק מנה אחד. או שהוא היה לוקח את שני המנים, את כל המאתיים זוז של המעשר שני לעלות לירושלים, או שהוא היה משאיר את הכל. אם יש פה עכשיו רק מנה אחד, זה אומר שהוא כנראה לקח את המאתיים של המעשר שני ולקח את זה לירושלים, או שהביא את זה למישהו שמלא את זה לירושלים. והמנה שיש כאן זה אחרי שהכספת הייתה ריקה, הניח כאן מנה של חולין. אבל בכל אופן, דעתו של רבי, אם אני הנחתי כמות גדולה, ועכשיו אחרי זמן אני מוצא כמות מועטת, מה שאני כעת מוצא זה מה שאני הנחתי. אם זה מעשר שני, מעשר שני. ואם זה למשל יונים, הנחתי שלושה יונים, זימנתי שלושה יונים, ואני מוצא עכשיו ביום טוב רק שניים. כנראה שהשניים שאני מוצא זה אלה שזימנתי, ככה, וכמו שהמשנה אמרה, ולכאורה זה סותר את דברי חכמים הרבים, שהם סוברים לעניין מעשר שני, שאם הכנתי, היה לי בתיבה, בכספת, 200 זוז של מעשר שני, ועכשיו אני מוצא רק 100 זוז, זה לא אותם 100 זוז שהנחתי, אז לכאורה זה לא מתאים ממה שראינו במשנה. עונה הגמרא אפילו תימא רבנן, אפשר לומר שהמשנה שלנו היא כמו דעת רבנן, שסוברים שכשהנחתי 200 זוז של מעשר, ועכשיו אני מוצא פה רק 100, זה לא מה שהנחתי. כנראה שלקחתי את כל המאתיים, והמאה שיש פה זה מאה של חולין. אז אם כן, למה לעניין הגוזלות שבכן, שזימנתי שלושה ואני מוצא עכשיו שניים, אומרת המשנה שהשניים שמצאתי זה שניים מתוך השלושה שזימנתי. ההתמר עלה, רבי יוחנן ורבי אלעזר, שניהם, דאמרי תרוויו, שני גוזלות הם שונים מכסף. כסף, איפה שאתה מניח אותו, שם הוא נשאר, הוא לא בורח. אבל גוזלות הם שונים, הועיל ועשויים לדדות. גוזל אחד הסתכסך עם הגוזל השני, הלך. היו שלושה, השניים נשארו והאחד ברח. הוא יכול ללכת, כסף לא יכול ללכת. שואלת הגמרא, ולמה לי לשנוי יילה, למה צריך לתרץ על זה? במשנה שני גוזלות, הועיל ועשויים לדדות. הרי אפשר לתרץ מאוד מאוד פשוט את החילוק בין מעשר שני לבין גוזלות של יום טוב. על כל פנים לפי דעה אחת. והתמר עלה דעה היא, על המשנה הזאת במעשר שני, שכתוב שאדם הלך ושם 200 זוז של מעשר שני בכספת או בקופה, איך שתקרא לזה, שם שם 200 זוז. אחרי זמן הוא מוצא שם רק 100 זוז. אז מה אמרה המשנה? שיש ויכוח רבי ורבנן. רבי אומר, מה שמצאת זה מה שהנחת. כנראה חלק לקחת. אז מה שנשאר פה זה מעשר שני. אומרים חכמים, מה פתאום? אתה כמה הנחת? הנחת 200, כמה יש פה עכשיו? רק 100. מנה אחד. מתי לקחת את המנה שהיה פה? למה נשאר פה רק מנה אחד? כנראה שלקחת את כל ה-200, אתה כבר לא זוכר, לא יכול להיות שאתה לקחת חלק. אין שום סיבה שתיקח חלק. אם אתה עולה לירושלים, קח כבר את הכל. אם יש מישהו שאתה שולח איתו שלו לירושלים, תשלח איתו כבר את הכל, למה לקחת רק 100? לא מסתבר. אז כנראה שלקחת את כל ה-200, והקופה הייתה ריקה, אז שמת פה 100 זוז חולים. אז על זה, יש ויכוח באיזה מקרה באמת התווכחו רבי ורבנה. כמו שמיד נראה. אחד אמר, בשני כיסין מחלוקת. כל מה שרבי אומר, שאני אומר שמנה אחד שנשאר זה אותו מנה שהוא הניח, הוא הניח שני מנים, מנה אחד כנראה הוא לקח ונשאר מנה מה שהוא הניח, מדובר שהיה פה שני ארנקים, שני כיסים. אז אני אומר, שמע, היה כאן שני ארנקים, כנראה הוא בא, אמר לשכן שלו, אתה עולה לירושלים, ארנק אחד תיקח, את הארנק השני נראה הלאה מה נעשה איתו. אבל אם הוא הכניס את כל ה-200 בכיס אחד, ועכשיו הוא מוצא שיש כאן רק 100, רק מנה, גם רבי מודה דברי הכל שכל מה שיש פה זה חולין. כי ארנק אחד לא מסתבר שהוא לקח 100 מתוך ה-200. כנראה שהוא לקח את כל ה-200, ארנק היה ריק, הוא שם פה 100 זוז של חולין. ואחד אמר, כשהם מונחים בכיס אחד אז המחלוקת, אז רבנן סוברים שלא יכול להיות שהוא לקח רק מנה אחד מתוך ה-200. וזה ארנק אחד, הוא כנראה לקח את כל הארנק. לקח את כל ה-200, אז למה יש פה עכשיו מנה? זה מנה של חולין, זה מנה אחר. אבל אם מלכתחיל היה כאן בשני כיסין את הכסף, אז גם רבנן מודים דברי הכל מנה מונח ומנה מוטל. כנראה שמאה זוז אחד הוא ישאיר מהמעשר, ומאה זוז השני, ארנק אחר, הוא שלח לירושלים. הוא פשוט שכח. אז בישלמה למנדה אמר בשני כיסין מחלוקת. לפי הדעה שסוברת שהוויכוח רבי ורבנן, זה כששמו את ה-200 זוז, 100 זוז בכל ארנק, ולפי דעת רבנן, גם כשזה בשתי ארנקים שונים, והניח 200 ועכשיו הוא מוצא רק 100, רק ארנק אחד, אני אומר, תשמע, לא יכול להיות שהוא לקח ארנק אחד. אם הוא לקח, הוא לקח את שני הארנקים. כל ה-200 זוז של המעשר השני. ומה שיש פה עכשיו ארנק אחד עם 100 זוז, זה ארנק אחר. זה 100 זוז אחר, זה חולין. אז אם כן, למה כשיש לי שלושה גוזלות שהכנתי בערב יום טוב, אני מוצא רק שניים, למה לא נגיד שכל השלושה הלכו, ועכשיו שניים הגיעו, כמו שאתה אומר לגבי ארנקים, שני ארנקים, שבכל ארנק יש 100 זוז, ועכשיו יש פה רק ארנק אחד עם 100 זוז. מה אני אומר? כנראה הוא לקח את שני הארנקים של המעשר השני, והארנק עכשיו שיש פה 100 זוז, זה ארנק אחר לגמרי של חולין. אז אותו דבר גם לגבי גוזלים שיגידו רבנן, היה שלושה גוזלים, עכשיו יש שניים, כנראה שהשלושה כולם הלכו, והשניים שיש כאן זה שניים אחרים. ועל זה היינו להצטריך לשינוי, הכה שאני גוזלות הועיל ועשויים לדדות. לפי זה מובן, למה מתרצים את ההבדל? למה בגוזלות סוברים רבנן, אם אנחנו ממידים שהמשנה גם הולכת לפי דעת רבנן, למה גוזלות אנחנו אומרים ששניים שנשארו זה אותם שניים שזימנו, והאחד שלא נמצא זה האחד שהלך. למה? כי גוזלות יכולים ללכת, לדדות. אז כנראה הגוזל השלישי דידה החוצה מהקן. אבל לעומת זאת כסף לא הולך, לא מדדה. אז אם הנחת 200 ואתה מוצא פה רק 100, כנראה שאת כל ה-200 שהנחת לקחת, וה-100 שנמצא פה זה 100 אחר לגמרי של חולין. אלא למנדה אמר, בכיס אחד, אז המחלוקת. כשהוא שם 200 זוז של מעשר שני בכיס אחד, והוא בא אחרי תקופה והוא רואה שם רק 100 זוז, אז המחלוקת. אבל, אם יש כאן שני כיסים, רבנן מודיעים, שהוא מוצא רק 100 זוז, ה-100 זוז שמונח פה, זה אותו 100 זוז שהוא הניח, זה של המעשר שני, ורק בכיס אחד הם סוברים, רבנן, שכנראה הוא לקח את כל ה-200, וזה שאתה רואה פה עכשיו 100 זה 100 אחר לגמרי. אבל בשני כיסים דברי הכל, גם רבנן מודים מנה מונח ומנה מוטל, אז לפי זה קשה. אשתה, למה לי לשינוי עלה, למה צריך את הרץ, שאתה יודע מה ההבדל בין גוזלות לבין כסף של מעשר שני? הגוזלות מדדים. מה בכלל הקושייה מלכתחילה? האמרת בשני כיסים לא פליגי. הרי אתה אומר שחכמים מודים, שאם יש פה ארנק אחד של 100 זוז ועוד ארנק של 100 זוז, שהוא הניח של מעשר שני, ואחרי תקופה הוא מגיע, הוא רואה רק ארנק אחד, מתוך שני הארנקים, יש פה רק 100 זוז, רבנן מודים שהארנק שנשאר זה מעשר שני. אז אם כן אותו דבר, הם הסברו לעניין שאדם זימן שלושה גוזלות מערב יום טוב, הוא מוצא רק שניים, אז השניים שהוא מצא זה השניים שהוא זימן. כמו שאתה אומר שכשזה שני ארנקים, אז כשהוא מצא רק ארנק אחד, זה ארנק של המעשר שני שהוא זימן. וצריך להגיע לזה שהגוזלות מדדים או לא מדדים, זה הרי בדיוק אותו דבר. בעצם לא, הקושייה, אין פה קושייה שצריך לתרץ תירוץ. כי בעצם אם זה נכון, שכשיש פה שני ארנקים, שבכל אחד יש 100 זוז של מעשר שני, ועכשיו הוא מגיע, ככה היה בהתחלה, עכשיו הוא מגיע, הוא רואה רק ארנק אחד. אומרים רבנן, בזה אנחנו מודים שהארנק הזה שהוא מוצא, זה ארנק של מעשר שני שהוא באמת שם פה בהתחלה. אז אם כמובן, למה גם כן כשיש לי שלושה גוזלות, בערב יום טוב זימנתי שלושה גוזלות, וביום טוב מצאתי רק שניים, מובן למה אני אומר שהשניים האלה זה אותם שניים שהנחתי. כמו שאני אומר לגבי הארנק שנשאר, שזה אותו ארנק שהנחתי. אין פה קושייה, למה צריך לתרץ? למה צריך להעמיד שגוזלות, יכול להיות שהגוזל השלישי ברח. הרי גם לגבי כסף אנחנו אומרים אותו דבר, שהכסף שנשאר זה הכסף שהנחנו בהתחלה. תרץ את הגמרא, אמר רבשי, הכה בגוזלות מקושרים. המשנה שאומרת, אדם הכין בערב יום טוב שלושה גוזלים, הוא מגיע ביום טוב יש רק שניים. לא כתוב שהם לא קשורים או שהם כן קשורים. אם כן, יכול להיות שהם היו קשורים זה לזה אותם גוזלות. בכל זאת המשנה אומרת, הכנת שלושה, מצאת שניים, טוב, אחד ברח. השניים זה אלה שהכנת, תיקח אותם. מצד שני, וכיסים מקושרים מסכינן. מה שכתוב, שהמחלוקת רבי ורבנן זה בכיס אחד, זה לא הכוונה שזה ארנק אחד. הכוונה שזה שני ארנקים תפורים זה לזה. ועל זה המחלוקת רבי ורבנן, שלפי דעת רבנן, כשזה שני ארנקים תפורים, מה אני אומר? הנחת 200? בכל ארנק 100? הם היו תפורים זה לזה? אחרי תקופה מה אתה מוצא? שיש רק ארנק אחד. איפה ארנק השני? אומרים רבנן, שני ארנקים שהזמנת לא פה. הם היו תפורים. כנראה שאת שניהם לקחת פעם, אתה לא זוכר. הארנק הזה שיש פה זה ארנק אחר. זה חולין, זה לא קשור למעשר שני. אם כן, נשאלת השאלה, למה כשהגוזלים מקושרים, יכול להיות שאחד הלך, והשניים שנשארו זה אותם שניים שזימנתי. וכשהארנקים, הכיסים תפורים, לא יכול להיות שארנק אחד השארתי ולקחתי את הארנק השני. זה היה הסתירה. לכן, הייתה כאן קושייה שהיו צריכים לתרץ. הייתה כאן סתירה. מצד אחד אתה רואה במשנה שכשיש אפילו גוזלות מקושרים, וזימנתי שלושה, ומצאתי רק שניים, אני אומר שזה אותם שניים שזימנתי. ולמה כשיש ארנקים קשורים זה לזה, תפורים זה לזה, וזימנתי שני ארנקים, שבכל אחד יש 100 זוז, ואני מוצא רק ארנק אחד, אתה אומר, זה לא קשור. זה ארנק אחר לגמרי. כי הרי שני ארנקים היו תפורים, ואתה לקחת את שניהם, עכשיו הבאת ארנק אחר. זה ארנק של חולין, מה ההבדל? ועל זה תרצו רבי יוחנן ורבי אלעזר, שיש הבדל, שאני גוזלות, הועיל ועשויים לדדות. אתה יודע למה? אם זימנתי שלושה גוזלים ומצאתי שניים, אני אומר שזה אותם שניים שזימנתי, כי גוזל הוא לא יושב באותו מקום שהנחת אותו לנצח. הוא הרי מנסה להתנגד, הוא מנסה לברוח, אז יכול להיות שאחד מהשלושה ברח. גוזלות מנת חיידדי, הם ככה מדדים אחד מהשני, יכול להיות שהגוזל אחד ברח ונפרד מהשאר, אבל כיסין לא מנת חיידדי. כיסים שהם תפורים זה לזה, הם לא נפרדים אחד מהשני. תפור, נשאר תמיד תפור. אז אם כן, כשהנחת 200, למה אתה עכשיו מצאת רק 100? הנחת שני ארנקים, למה את מצאת פה רק ארנק אחד? הרי שני ארנקים עוד היו תפורים זה לזה. אתה לא יכול להגיד, סברה אומרת שכנראה לא לקחת רק ארנק אחד, כי הרי שני ארנקים תפורים. אז אם אתה לקחת אחד, אתה לוקח גם את השני. אז אם כן, למה יש פה אחד? כנראה שזה ארנק אחר לגמרי, וזה חולין. ורבי, שהוא סובר שהארנק שנשאר הוא כן אחד מתוך שני הארנקים שהיו פה קודם, ולכן יש לו דין של מעשר שני, הוא אמר לך. נכון, מדברים פה באמת בשני הארנקים תפורים זה לזה. בכל זאת יכול להיות שהוא לקח רק ארנק אחד, למה? כי סין נעמי, גם ארנקים שתפורים, זמנין דמתעכל כתראיו, יכול להיות שנפרה מהתפירה בין שני הארנקים, ויכול להיות שהוא מצא באמת ארנק אחד, שהיה פרום מהארנק השני, הוא לקח אחד והשאיר את השני. לכן השני שיש פה, זה מה שהוא הניח בהתחלה מתוך ה-200, זה 100 מתוך ה-200, אז ה-100 הזה הוא קדוש בקדושת מעשר שני. עד כאן דף י'.